ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן המשנה והגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו הבדלים בין כלי עץ לכלי מתכת. המשנה: טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות. טהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. כפי שראינו כבר במשך הדפים האחרונים, המשניות עצמם סתומות במקצת, והגמרא מביאה אחריהם יד ברייתא שמסבירה אותם. ובכן, גם כאן אנחנו נראה ברייתא שמפרטת ההבדלים בין שני סוגי הכלים, מתכות מול עץ. ולפני שניכנס לתוכן, שוב פעם בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, אתם רואים את הפס הכפול, אנחנו מבליטים משפטים בתוך הברייתא, אלו הן גולמי כלי עץ, גולמי כלי מתכת. אם כבר הזכרנו את המילה גולמי, ברש"י, שלוש שורות, בשורות הכי רחובות, מתחת לתוספות, כתוב גולמי, שלא נגמרה כל מלאכתן, כדי מפרש ועזיל. אבל נגמרה חקיקתן, ורעיון ראויין אין לתשמישן. אז אנחנו נדבר על כלים במצב כזה, הם ראויים לתשמיש, אבל חסר עוד. היום משתמשים במילה פינישין. פינישין הם תוספות, אם זה דברים כדי להוסיף נוי או מראה משובח לכלי, אלו הם התוספות שעומדים, שכבר לא, עדיין לא נעשו, וכעת הכלי הוא נקרא גולם, גולמי כלי. עכשיו הגמרא, ותשימו לב שחילקנו את הקטגוריות האלו במספרים רומאים 1, 2, גולמי כלי עץ טמאים, כלומר הם מקבלים טומאה. פשוטיהן, כלומר פשוטי כלי עץ, זאת אומרת כלי עץ שאין לו בית קיבול, קרש למשל, אין לו בית קיבול, הוא חתיכת עץ, משתמשים בו אולי לקצץ עליו ירקות, אבל אין לו בית קיבול, אז הם נקראים פשוטי כלי עץ. והמקור לדבר הזה כי הוא מוקש, יש הקש בתורה בין כלי עץ לעוד סוג כלי שנקרא סק, וסק זה כלי, היום משתמשים במילה סקית למשל. הסק, כלי סק, הוא כלי כמו סקית, הוא ארוג משיער עזים, והוא כלי שכל כולו מיועד למלאות אותו. אחרי שהוא מלא, מטלטלים את הכלי עם התכולה שלו. זה נקרא מטלטל מלא וריקן. עכשיו, כלי עץ, פשוטי כלי עץ, אין להם בית קיבול. הוא שונה מסק במובן הזה. לכן, כלי עץ שיש עקש ביניהם לסק, הם צריכים להיות דומים לכלי סק, דהיינו עם בית קיבול. ואם לא, אז הם לא יקבלו טומאה, כמו שאמרנו, כלי עץ אינם מקבלים טומאה. וזה כאן הכוונה טהורים. עכשיו נעבור לקבוצה השנייה, גולמי כלי מתכות. טהורים, אלו הם כלי מתכות שחסר להם הפינישים שהזכרנו ותיארנו מקודם. פשוטיהן, פשוטי כלי מתכות, קחו למשל סכין, חתיכת ברזל, שטוח, הוא מקבל טומאה. כי כלי מתכות אינם, כלי מתכות אינם מוזכרים בפסוק שהזכרנו מקודם, ולכן אין להקיש אותם לסת. נמצא התוצאה מכל מה שאמרנו, טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות. טהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. אלו הן גולמי כלי עץ. כל שעתיד, עכשיו יש רשימה של פעולות של פינישים שונים שהזכרנו מקודם. אנחנו לא נפרט כל אחד מהם, רש"י כן מפרט אותם. מספיק לומר שכל אחד זה עוד תוספת פעולה שעושים לכלי כדי לייפות אותו, ואם לא נעשו אז הכלי נקרא גולמי כלי עץ. אז שוב פעם, כל שעתיד לשוף, לשבץ, לגרר, לקרקב, להטיח בטונס, זה לשפשף אותו באור הדג, שזה גורם להברקה, מחוסר כן, כן, הבסיס, או אוגן, או אוזן, כל הדברים האלו, הם חסרים, אם מדובר בכלי עץ, תמי. מחוסר חתיתה, שלא לא יצרו את הבית קיבול, זה הפירוש המילולי, אבל הגמרא כאן תתעכב על זה, אם מחוסר חתיתה, טהור. יש כאן קטע שבסוגריים, הגמרא פה נכנסת באמצע הברייתא, ויש כוכבית, בתוך הסוגריים, הגמרא מסבירה לשון הברייתא. אז אנחנו נמשיך ישר לקרוא בגמרא, מחוסר חתיתה פשיטה, על מה אני צריך ברייתא ללמד דבר שכולם יודעים, שאם יש לך בול או בלוק של עץ, אין לו בית קיבול, מחוסר חתיתה, פשוט שהוא לא מקבל טומאה, מה אני צריך ללמד את זה בו? לא, צריכה דחק קפיזה בקווה. מדובר על אדם שמתכנן ליצור כלי מדידה, כמו כוס מדידה, והגודל, הכמות שהוא אמור להכיל, זה קו, כך הוא מתכנן, קו. ובינתיים הוא חקק בו חצי קו, קפיזה, ושוב פעם, דעתו להגיע לקו שלם, ולמרות שהוא ראוי למלאכה עכשיו כמו שהוא, אבל מאחר שכל כוונתו, כל כוונותיו זה להגיע לקו, הוא לא מקבל טומאה עד שהוא כמובן משלים את זה לקו. אז הוא חטאת רק נגיד חצי מבית הקיבול, וזה הכוונה פה, מה שאמרנו מחוסר חתיתה טהור, שדחק קפיזה וכמות פחות קטנה מקו, בכלי שהוא בקווה, בכלי שהוא מתכנן להיות מכיל קו. מכיל, כוונה מכיל בבית קיבול שלו, קו. ואלו הן גולמי כלי מתכות. ושוב פעם, אותו רעיון, רשימה של פעולות, של קישוט כלי שעוד לא בוצעו, והם גולמי כלי מתכות. כל שעתיד, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לשוף, לשבץ, לגרר, לקרקר, להקיש בקורנס, מחוסר קן או אוגן או אוזן, טהור. כל אלו לא מקבלים טומאה, בניגוד למה שאמרנו אצל כלי עץ. רש"י מביא במספר פעמים לועזי. הגמרא שואלת, או לפני כן, רק נסיים את הברייתא, מחוסר כיסוי טמא. יצרת כלי מתכת שלם, גמרת את יצירת הכלי, אבל מה? לא יצרת את הכיסוי. זה לא מעלה ולא מוריד לגבי הכלי עצמו, כלומר הכלי שיצרת, אותו כלי מתכת מושלם שיצרת, הוא מקבל טומאה. זה שחסר לו הכיסוי לא משנה. רש"י כותב שאין הכיסוי ממלאכת הכלי, שהכיסוי כלי אחר הוא, ובלא כיסוי הוא בנויו, הוא יפה והוא גם גמור. הגמרא שואלת, מה ישנה אני הכלי עץ, ומה ישנה אני המתכות? אמרנו שגורמי כלי מתכות טהורים, גומי כלי מתכת, כלי עץ, מקבלים תומה. למה? רבי יוחנן אמר הועיל ולכבוד עשויים. הכלי מתכות הם חשובים, ועד שנגמר מלאכתן הם לא השיגו את חשיבותן. כך רשי אומר, הועיל ולכבוד עשויים, אנך דמתכת, אילכך המתכת הם עשויים לחשיבות ולכבוד, הילכך לא חשיבי כלי למלטיו עד שתגמר כל מלאכת כיבודן. רב נחמן אמר, ממשיכים בגמרא, הועיל ודמיהן השווי של הכלי מתכות יקרים. זה הסיבה שעד שלא נגמרו עם כל הקישוטים, כל אלו, כל התוספות שהזכרנו מקודם, הם לא מקבלים טומאה. רש"י, הועיל דמיהם יקרים, ועד דאבידי לנוי, לא, עד שהנוי, הקישוט, לא נעשה, לא חזו למתיו להימחר ביוקר כראוי להם. אז לפי הגישה של רב נחמן, היכולת להשיג את המחיר הראוי להם, המקסימלית, הוא חלק מ, נקרא לזה זהות או קביעת הכלי שבהם. מהי ביניו, שואלת, מה ההבדל בין הפירוש של רבי יוחנן לזה של רב נחמן? תשובה, איקה ביניו, כלי עצם. כלי עצם הם יקרים, אבל הם אינם עשויים לכבוד. אז לפי רב נחמן, מאחר שהמחיר הוא הקובע, הם יוגדרו ככלי מתכות. ואם יש חיסרון בקישוטים לגבי כלי עצם, הם לא יקבלו טומאה. ולרב יוחנן, הוו ככלי עץ, מאחר שהם אינם עשויים לכבוד. לכן חוסר הקישוטים לא ימנע מהם מלקבל טומאה. ואז רב נחמן לטעמי, רב נחמן שהוא קבע את הקביעות בעניין המחיר, הוא שיטתי, הוא לשיטתו. תאמר רב נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו. ומה משותף להם? ששניהם יקרים. הגמרא שואלת בתמיהה, מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה? כל הדיון שלנו זה סביב האפשרות לכלי לקבל טומאה. האם כלי עצם הם בכלל מקבלים טומאה? איפה יש מקור לומר כך? הזכרנו מקודם פסוק שמוזכר בו עץ וסק ואורל, כלי אורל, אבל לא מוזכר בפסוק ההוא במפורש כלי עצם. אז הגמרא אומרת, אם כן, כלי עצם מקבלים טומאה, דתניא, רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר וכל מעשה עיזים תתחתהו? זה פסוק בספר במדבר, ויש פה ריבוי וכל מעשה עיזים תתחתהו, הכוונה יש לטהר אותם. מה בא הפסוק הזה לכלול או לרבות? להביא, וממשיכה הגמרא, להביא דבר הבא מן העיזים, מן הקרניים ומן הטלפיים. החלקים האלו של של העיז זה גם כולל עצם. הקרן והעצם זה פחות או יותר אותו רעיון. שאר בהמה וחיה מניין, כי בפסוק הזכרנו עיזים, מאיפה לומדים שעצמות שאר בהמות שהפכו להיות כלים שיצרו מהם כלים מקבלים טומאה? תלמוד לומר וכל מעשה. אם כן, מה תלמוד לומר עיזים? למה יש צורך לפסוק לפרט אם אנחנו באים לכלול לרבות כל שאר המינים? תשובה, פרט לעופות. רש"י אומר פרט לעופות, כגון ציפוני, יש פה מילה לועזי, זה שם עוף שעושים מהם כלים. ובכל זאת כלים כאלו לא יקבלו תומה מאחר שהם באים מאופות. המשנה והעניין במשנה פה זה עניין קשור לכלל של הפרשת תרומות ומעשרות, והמשנה מתמקדת בשקדים. עכשיו בעניין שקדים יש שני סוגים, יש סוג של שקד שנקרא שקד המר, ויש סוג אחר שנקרא המתוק, שקדים מתוקים. המשנה אומרת החייב בשקדים המרים פטור במתוקים, החייב במתוקים פטור במרים. ושוב פעם הגמרא תביא ברייתא שמפרטת באיזו מובן אנחנו מחלקים. תנו רבנן, שקדים המרים, אותו זן של שקד, קטנים חייבים, חייבים בהפרשות תרומות ומעשרות, הדרך הוא לאוכל, לאכול אותם בקוטנם, שהם עדיין לא גדלו למקסימום גדלות שלהם, גודל שלהם. כשהם קטנים הם נגיד הם עדיין ראויים לאכילה, אבל כשהם מתבגרים ומתפתחים לגודל המקסימום שלהם, הם כבר לא ראויים לאכילה. אז לכן קטנים חייבים, בעודם קטנים הם ראויים לאכילה וחייב להפריש מהם תרומות ומעשרות. גדולים פטורים. עכשיו מתוקים, כשאנחנו עוברים לזן השני של שקדים המתוקים, ההפך נכון, גדולים חייבים, קטנים פטורים, אין דרך לאוכלם בקוטנם. רבי שמואל ברבי יוסי אומר משום אביו, כלומר בשם רבי יוסי, זה וזה לפתור, ואמרי לה זה וזה לחיוב. אנחנו נצטמד לפירושו של רשי, אפשר למצוא גישות אחרות להסבר הזה, אבל ברשי כתוב זה וזה לפתור, קטנים פטורים, מדובר בשקד קטן בזן, בשקדים קטנים הם פטורים בין מרים ובין מתוקים. ו הדעה השנייה, ופה כלומר בספר ואמרו לה זה וזה לחיוב, רשי אומר זה וזה לחיוב, גדולים בין מרים ובין מתוקים. עכשיו אם אתה מזכיר מרים גדולים, אמרנו מקודם שגדולים מרים בכלל לא ראויים לאכילה, אז למה לחייב הפרשת תרומות ומעשרות אם הגעת לשלב הזה? אמר רבי אילה, הגמרא ממשיכה, הורה רבי חנינה בציפורי, ורבי חנינה הורה הוראה בעיר ציפורי, כדברי אומר זה וזה לפתור. ורשי הסביר מקודם, כשמדובר בקטנים, שקדים קטנים, בין אם מדובר במרים, בין אם מדובר במתוקים. ולמן דיאמר זה וזה לחיוב, וכלול בזה שקדים גדולים מרים. גדולים למה יחזו? שקדים גדולים מרים, למה הם ראויים? אמר ביוחנן, הואיל ויכול למתקן, למתק אותם על ידי האור. אותם שקדים מרים גדולים שאמרנו לא ראויים לאכילה, זה נכון אם לא מטפלים בהם, אבל אם לוקחים אותם ומכניסים אותם, נגיד קולים אותם באש, הם הופכים להיות אכילים, ולכן יש להפריש מהם תרומות ומעשרות. כפי שאתם רואים יש משנה חדשה, אבל הגמרא ששייך למשנה הזאת היא ממשיכה עד דף חף וב עמוד ב', ולכן אנחנו במסגרת השום לפי דף היומי עדיף לנו לעצור פה, ובשיעור הבא בעזרת השם נלמד את המשנה עם הגמרא שכפי שאמרנו ממשיכה עד חבב עמוד ב', ולכן אנחנו עוצרים קצת טיפה מוקדם ובכך עד כאן שירנו להיום.